אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים לפרק 77 של הפודקאסט המרוץ לדירה. איתנו ימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. ימית, בוקר טוב.
בוקר טוב, שואה, מה קורה?
מצוין, הרבה מאוד אנרגיות.
כן, חופש גדול.
חופש גדול ומקליטים ו... כן, טוב. אז איתנו היום מיטל נתיב, יועצת פיננסית ובעלת חברה לייעוץ פיננסי ושירותים פיננסיים, ויש לך את אחד מערוצי היוטיוב הכי הכי מסקרנים ופופולריים בתחום הפיננסי.
תודה, אני מקווה.
כן, זה לפחות ככה אני...
מתמצת את כל מיני ספרים של, שמדברים על איך להגדיל כסף, לעשות כסף, ואיך להתפתח אישית, וכל העומס הזה שאנחנו כאילו, והיא באה ומנגישה לנו את זה באיזה הקלטה, בכל נעים ורח כזה של 40-50 דקות, זה מדהים.
תקשיבו, הרבה דברים לא לימדו אותנו בבית, ולא לימדו אותנו בבית ספר, ולא באקדמיה. והרבה פעמים זה נשמע סינית לאנשים, ובאמת אחת מהדרכים שלי להפיץ את, את האושר הזה בעין, זה להנגיש את התכנים. בין אם זה תכנים של איך לנהל את כלכלת המשפחה, ובין אם זה השקעות, ובין אם זה לקחת ספרים של המנטורים הגדולים בעולם, לזקק אותם ולהביא אותם בשפה שהיא באמת ברורה, ואת התובנות, לא לנסות עכשיו לחפש את הדברים הקטנים לבד, אלא הנה, יש לכם את... כל התובנות פה על מגע של כסף, קחו, תיישמו.
אתמול לקוחות שיצאו ממני מייעוץ, אמרתי להם להיכנס לערוץ שלך ולקשיב לפרקים, שיהיה להם להשערה.
איזה כיף.
רגע, אז אני חייב לשאול אותך, מאיפה זה בכלל התחיל? מאיפה זה הגיע?
הערוץ או לסכם את הספר?
בכלל, כל מה שאת עושה, כי הייתה לך קריירה אחרת לפני זה, נכון?
נכון, אני 20 שנה, אני מגיעה מעולם הארגונים. למעשה התחלתי את הדרך שלי לפני 20 שנה כמזכירה. ולאט לאט התקדמתי לתפקידים יותר בכירים, לנהל מחלקות, עוזרת מנכ״ל, לעשות ייעוצים פנים ארגוניים. והיה איזשהו שלב שבו ככה אני מסתכלת מסביב על האנשים שנמצאים איתי, ואני רואה את החששות של האנשים לצאת לפנסיה, ומה יקרה איתם ביום הבא. ואני מסתכלת עליי ונתנאל, וכביכול הכל בסדר, כאילו משכורות סבבה, ממוצעות, כן? בכל זאת המגזר השלישי עבדתי, מצליחים לחסוך. גרים בדירה באזור מבוקש, באזור השרון, דירה בבעלותנו, וכביכול הכל טוב ויפה. ואני חושבת לעצמי, רגע, משהו מתפספס פה, כי זה לא הגיוני שזה יהיה המסלול שלנו עד הפנסיה. ומה יהיה אחר כך? ואז התחלתי ככה להיחשף יותר ויותר לעולם של ההשקעות, כשהבניין שבו גרנו עבר תמה, פתאום הפוטנציאל הזה של נדלן, רגע, מה קורה פה? אז התחלתי לקרוא ספרים. וספרים, אני תולעת ספרים מאז שאני ילדה קטנה. התחלתי לקרוא ואני רואה, יש פה עולם שלם שאף אחד לא גילה לי. איפה זה היה עד עכשיו? והספר אבא עשיר אבא אני, כמובן, הקלאסיקה, זה כאילו נתן לי איזשהו בום לפנים. אמרתי, אוקיי, יש פה עולם שלם שרק עכשיו נדלק האור, אני הולכת ללמוד כל מה שאני יכולה על כסף, אבל יותר מזה, לעשות פעולות.
זה הכי חשוב.
ומאז שום דבר לא עוצר אותי.
זה הכי חשוב, לעשות פעולות. לא לקרוא, לשים במגירה, להגיד, או, שינה לי את הזה, יופי. לא.
אנחנו יכולים להיות סופר אינטליגנטים ועניים.
יש לי וידוי פה.
כן, שואם.
אני קראתי את הספר אבא עשיר אבא אני.
ובגלל זה יצאת לעצמאות.
לא, לא, לא. לא, דווקא לא.
אוקיי.
קראתי אותו. קצת אחרי שהשתחררתי מהצבא, כשהוא רק יצא, הייתי בסטימצקי.
לפני המון שנים, כן.
ואספתי גם עבר את כל הספרים. ואבא שלי דווקא שהוא היה מאוד עודד אותי בהרבה דברים, אז הוא תמיד אמר, איך הבן אדם הוא רוצה להרוויח רק מהספר, והכל שטויות.
אבל למה לא?
זהו,
אם אתה נותן ערך, למה שלא תרוויח מהמידע שאתה מעביר שם?
זהו, אבל אבא שלי הוא הכניס אותי לכלכלה ושוק ההון, אני רק אגיד, וקראתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, והתעניינתי מאוד, ובדיוק למדתי כלכלה, אבל אז לא עשיתי. אם הייתי אז עושה, כנראה היום הייתי...
זה אחד המשפטים שאתה תשמע אותם הכי הרבה. אם רק הייתי עושה את זה...
ברור, לא, אבל... אז החיים שלי השתנו בהמשך. אבל זהו, הסיפור לא עליי, אלא עלייך. גם את כתבת את הספר, אינטליגנציה כלכלית. כל מה שצריך לדעת על כסף, כדי להגדיל את ההון האישי, ולחיות בביטחון כלכלי, ונתת לנו אותו פה מתנה. אני אפרגל לך בשמחה, אני אקרא אותו. תודה, תודה. ומה בעצם התחיל הספר בגדול?
גם פה המטרה שלי הייתה להנגיש את הנושא הפיננסי בצורה שהיא כמה שיותר ברורה. כל המבוא לעולם הכסף על איך להתנהל נכון מהבחינה השוטפת, ומה זה קרן פנסיה, ואיך אנחנו יכולים להגדיל את הקצבה שלנו, וביטוחים, והשקעות, הכל בגובה העיניים, כדי שכל מי שחושש, רוב האנשים חוששים בכלל להתחיל להיכנס לזה, כי הם חוששים שהם לא יבינו ושהם לא יצליחו. אז היה לי נורא חשוב לקחת את זה ולעשות את כל התורה, לעשות אותה במקום אחד וברורה, פשוטה, כי הנה, אתם יכולים, כי אם אחרים הצליחו, גם אתם יכולים, אתם רק צריכים שמישהו יבוא ויסביר לכם את זה. זה הכל.
נכון.
אז זה הספר.
וזה גם לא רק לבוא שיסבירו, זה גם לרצות.
נכון.
כי הרבה אנשים תומנים את הראש באדמה, לא רוצים לדעת, לא רוצים להכיר ולהיכנס לדברים האלה, ומשלמים על זה אחר כך ביוקר.
נכון.
ברמה גם שהם מעבירים את זה לילדים שלהם, את החוסר ידע ואת החוסר הבנה ואת הניהול, וזה דור אחרי דור של התנהלות כושלת ובלי להתפתח כלכלית. אמת. אז זה לא רק להנגיש, זה בואו קחו.
לכן, תראי שאני הרבה פעמים משלבת בתוך התכנים שלי את ההתפתחות האישית. יהיה לנו נורא קשה לצמוח כלכלית, אם אנחנו לא צומחים אישית מבפנים, במיינדסט שלנו, במוטיבציה שלנו, באמונה שלנו, ברצון שלנו לבוא ולהצליח ולהתקדם. כי אני יכולה לדעת הכל, וכמו שאמרת מקודם, אם אני לא איישם את זה, אני לא אגיע לשום מקום. וכדי ליישם, אני חייבת להיות במיינדסט מסוים של הנה, אני מוכנה, הנה אני עושה פעולה.
בדיוק.
אז
כל הזמן אני אומרת שהיקום מריע למעשים, לא למחשבות.
נכון.
אוקיי, אנחנו צריכים לעשות, לא רק לחשוב, לא רק לתכנן, לא רק להגיד מתישהו אני אגיע לזה, מתישהו אני אעשה. פשוט.
יום אחד, מתישהו, מישהו, איך שהוא, זה מה שרוב האנשים
חיים. גם עכשיו, עם כל הנושא של עליית הריבית, אוקיי? אנשים כאילו יושבים על הגדר ולא הולכים לקנות נדלן. חושבים שהריבית זה מה שעכשיו יגרום לעסקת להיות טובה או לא טובה. ואני אומרת שצריכים להתקיים שני פרמטרים בשביל להיכנס לעסקת נדלן. הון עצמי ויכולת החזר.
נכון.
הריבית לא פקטור, אם היא 3 או 5, היא לא צריכה לשנות לו אם הוא נכנס עכשיו לעסקת הנדלן או לא, כי הריבית גם תרד מתישהו והוא יוכל למחזר.
בדיוק.
פשוט להיכנס, לא לפחד.
נכון.
עוד פעם, אם אין לך כסף ואתה הולך עכשיו לקחת הלוואות בשביל לקנות, אז אולי בסדר שאתה עוצר עכשיו, אז כן יש משמעות לריבית. אבל אם יש לך כבר את ההון העצמי ויש יכולת החזר, אל תתעכב. פשוט
להתחיל
תיכנס.
את המשחק.
כי אחר כך שהריבית תרד, גם המחירים יעלו.
תראי, מי שלא בשל, הוא תמיד ימצא סיבה למה לא. זה הריבית, זה העליות של המחירים, זה אני אין לי סבלנות לסוחרים, וכל פעם יציקו לי, והאסלה, והאינסטלטור, ולא יודעת מה. תמיד יהיה תירוצים.
נכון.
מי שכבר בשל, ומוכן, ויודע לקראת מה הוא נכנס, למד את זה, התייעץ עם אנשי מקצוע, יש לו תוכנית כלכלית, צא לדרך.
בדיוק. טוב, אבל שום, אני הבאתי את מיטל היום לדבר על משהו דווקא מאוד ספציפי, שאני חושבת שיהיה מאוד מאוד יעניין את המאזינים שלנו. משהו שמעסיק, משהו ששם in the back of the head all the time, ולא בטוחים, רגע, הלכה למעשה, מה אנחנו יכולים לעשות? זה כל הנושא הזה של הגדלת הכנסות.
וואו.
בעצם איך אנחנו, בין אם אנחנו עצמאי או שכיר, במשרה קבועה, יציבה, לא מספיק לי המשכורת, לא מספיקה לי בין אם זה 7,000 שקלים או 12,000 שקלים או 20,000 שקלים בחודש, לא מספיק לי כי יש לי מטרות ויעדים ויש לי צרכים, איך אנחנו יכולים להגדיל את ההכנסות? איזה אפיקים יש לנו ומה הפעולות שעלינו לעשות בעצם בשביל שזה יתקיים?
יאללה, בואי נלמד, מיטל.
שאלה מדהימה וזה באמת, אני חושבת, אחת השאלות שהכי חוזרות על עצמן בפניות שאני מקבלת, ולפני שאני אגלה לכם את כל הדברים האלה, אז כן חשוב לי להכניס את זה רגע לאיזשהו קונטקסט, כי כשאנחנו מחפשים להגדיל את מקורות ההכנסה שלנו, אנחנו צריכים לזכור קודם כל דבר אחד. יש את המשכורת בסיס שלנו, לא משנה אם אנחנו עצמאים, אם אנחנו שכירים, ובאופן עקרוני אנחנו כן צריכים ללמוד איך לחיות לפי האמצעים שיש לנו היום. כלומר, גדלת ההכנסות שלנו צריכה לבוא ממקום של מטרות עתידיות, של צמיחה, ולאו דווקא ממקום של אני לא הצלחתי לצאת לעוד חופשה או משהו כזה. כלומר, בואו נסתכל על זה קודם כל ממקום של צמיחה, ולא ממקום של להגדיל את ההוצאות שלנו, כי אז אנחנו לא מתקדמים.
רגע, אבל את יכולה להסביר לי פרקטית למה את מתכוונת במקום של, כאילו, להסתכל ממקום...
זה כן. אומר שאם כי... היום, נגיד אני מרוויחה, בואו ניקח משכורת ממוצעת של 12-13 אלף שקל. אבל אני מוציאה 14,000 שקל. עכשיו אני אומרת, רגע, אבל 12-13,000 שקל לא מספיקים לי, אני צריכה את עוד 1,000-2,000 שקל הכנסה כדי לחסות את ההוצאות של 14, הוצאות שוטפות שיש לי.
כן.
אז אני אומרת דבר כזה, לפני שאנחנו לוקחים את עוד 1,200 מההכנסה הנוספת בשביל לחסות ההוצאות השוטפות, בואו רגע נלמד לחיות מההכנסה שיש לנו היום, ניקח את ההכנסות העודפות שתכף נדבר איך אנחנו מייצרים אותם, ואותם נפנה לטובת משהו שיעזור לנו להגדיל את הכספים לאורך זמן בצורה סיסטמטית. כלומר, לקחת את הכסף הנוסף, לא לחיות ממנו בהכרח עכשיו, אלא לצמיחה ויצירת כסף נוסף עתידי.
אוקיי,
אנחנו נתחיל לדבר על זה ותכף נראה את כל הזה.
למשל, סתם דוגמה, מישהו שפותחת עכשיו עסק לציפורניים, היא קונה את המכונה, את המכשירים, עושה קורס, ובערב היא עושה עוד 3 שעות, למשל. או מישהו שמחליט להקים אתר אינטרנט ומוכר את הלידים. או מישהו שמקים פודקאסט.
אז מה שמיטל אומרת זה שמהמם, תעשה את הפעולות, ייכנס עוד כסף, אבל לא בהכרח תלך איתו לעוד מסעדות ולעוד חופשה ולעוד קניות בסופר, אלא תשתמש בכסף הזה להשקעה בפוליסת חיסכון כלשהי.
לפחות כשלב ראשון.
זהו, אני כל הזמן אומר לכם.
לפחות כשלב ראשון.
אין, הרשתות חברתיות הורגות אותנו. אנחנו רואים את כולם מבלים, נוסעים, נופשים, וברגע שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מתוסכלים.
כן, אבל נשמה, אנחנו אחר כך רואות מה קורה בחשבון הבנק. אתם רואים את התמונות, אנחנו רואים אותם מאחורי הקלעים.
המקצוע שלי לא רואה אף חשבון.
כן, שום, והמצב עצוב מאוד.
לא אצל כולם.
לא אצל כולם, בוודאי שלא אצל כולם.
נכון.
אבל הרבה למראית עין, ולא סוגרים את החודש, ובסחרחרה של הלוואות והתחייבויות, ואתה לא תרגיש את זה בחיים עליהם. אתה תחשוב שהם הכי איתנים שיש. ואנחנו יודעות ורואות מה קורה שם באמת.
אוקיי, אז האם את חושבת שכל אחד צריך לעשות את זה היום במציאות של ריבית גבוהה ואינפלציה גבוהה?
תראה, אני חושבת שכל אחד שיכול לעשות את זה ולא עושה את זה, זה פספוס. אני יודעת שיש הרבה אנשים שלא יצליחו לעשות את זה. וזה מחזיר גם למה שדיברנו מקודם על המיינדסט. זה לא כי הם לא יכולים. אבל אני חושבת שצריך לבוא לזה ממקום מאוד מוכנות פנימית, כי זה דורש. זה דורש זמן, זה דורש התעסקות. תכף אנחנו נדבר על הסוגים השונים של הכנסה נוספת. אז זה מוציא אותנו מאזור הנוחות. הרבה אנשים לא רוצים לצאת מאזור הנוחות. לדעתי, כן, כדאי לכל אחד שיהיה לו הכנסה נוספת, ואנחנו תכף נדבר מה זה אומר, כי הכנסה נוספת זה לאו דווקא שעכשיו נכנס לי עוד כסף לחשבון, יכול להיות שאני בונה עכשיו את ההכנסה הנוספת שלי, אבל לעתיד. כלומר, אני עכשיו מכינה את הקרקע ואת השטח, כדי שבעוד 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, אני אתחיל לקבל את תזרים המזומנים. כלומר, לא כל פעולה שאני אעשה עכשיו, אני אראה את הפירות שלה במיידית. וזה אחד הדברים החשובים שאנשים צריכים להבין, שלא כל דבר יש לו תוצאה כאן ועכשיו, ולא לפעול רק מתוך תוצאות לכאן ועכשיו. כי לפעמים התוצאות הכי טובות יגיעו אלינו לאורך זמן. בגלל כל הנושא הזה של ריבית דריבית, ושהרווחים שלנו מצטברים, לפעמים כדאי לתת לזה את הזמן, לפגוש את הפירות אחר כך, להיות סבלניים, ולכן זה מחייב אותנו גם לדעת, כן, איך לחיות באמצעים שעומדים לרשותנו היום. לקחת את המשכורת שיש לנו היום, כמה הכנסה נטו שלנו, ולפי זה לחלק את הכספים שלנו לדברים שחשובים לנו, לדברים שאנחנו רוצים, שזה nice to have, ולמטרות עתידיות. כלל ה-20-30-50 בגדול.
כן.
שמה הוא תפרטי יותר את בדיוק את כל ה...
כלל ה-20-30-50 זה איזשהו כלל אצבע, לא חייב להתאפס למספרים האלה, כל אחד שיתאים את זה אליו, אבל אומר דבר כזה, 50% מההכנסה שלי נטו, אני אפנה לדברים שאני חייבת. מה אני חייבת? אני חייבת מקום לגור, אני צריכה לאכול, אוקיי? יש את החשבונות, כן, לא חסר את הדברים שאנחנו חייבים, רק בשביל להתקיים, לקום בבוקר ולנשום. 30% ילך לטובת הדברים שהם nice to have, דברים שכיף לי, שמקלים עליי את החיים, זה החופשות, אוקיי? זה חוגים, זה כל הדברים האלה, תחביבים, כל הפנאי, מסעדות, בילויים. וה-20% אני אפנה אותם לטובת ההשקעות שלי, הצמיחה הפיננסית שלי והצמיחה האישית שלי, אם זה לקחת קורסים, אם זה ההשקעות עצמם כמובן, אם זה אנשי מקצוע שעוזרים לי לאורך הדרך, 20% ינותבו לשם. עכשיו, אני יודעת, הרבה פעמים אנשים יגידו לי, מיטל, 20% מתוך ההכנסה שלי נטו, איפה? על מה את מדברת? אני בקושי סוגר את החודש. אין בעיה, אל תתחילו מ-20%. תתחילו ממה שאתם יכולים. תתחילו מ-500 שקל. 500 שקל בריבית דריבית ל-30 שנה, 500,000. כולכם הייתם רוצים שבעוד 30 שנה, יהיה לכם עוד 500,000 בשביל לחיות מזה בגיל פרישה שלכם. הרי אנחנו לא רוצים להסתמך על קרן פנסיה כשנפרוש.
חד משמעית.
זה לא תהיה באמת המשכורת שתעזור לנו להתקיים. אני חייבת לבנות את זה מבעוד מועד. אז אחד מהדברים שאנחנו נעשה את זה, זה מראש לראות איך אני מייצרת לי עוד הכנסה. אם היא מגיעה אליי עכשיו תזרימית, אני אפנה את רובה לטובת העתיד, כלומר אני אשקיע אותה בחזרה. והדבר השני זה לייצר הכנסה שאני אהנה ממנה בהמשך. כלומר זה איזה שהן השקעות או פעולות שאני עושה כדי לראות את התוצאות בעוד 10, 20, 30 שנה, לא עכשיו.
כמו למשל, אם תקנה עכשיו דירה להשקעה, אם השקנתה של 30 שנה, אז הסחירות שתקבל אולי יחסה לך כרגע את ההוצאה של המשקנתה.
בדיוק.
אבל אתה יכול לפגוש את הרווח שלך מזה, או במחירה בעליית ערך, או ב-X זמן שתיגמר, בין אם זה משכת את המשקנתה ל-15 שנה או 20 שנה, אז אתה תתחיל ליהנות מההכנסה הזו. אז זה דוגמה אחת קטנה מעולם הנדלן, אבל אנחנו יכולים לתת עוד מיליון ואחת דוגמאות מאפיקים אחרים. למשל, אני עשיתי מערכת סולארית על הגג. אוקיי? אז זה עלה לי כמה עשרות אלפי שקלים.
אני לא יכולתי.
כן, אין לך שמש.
אין לי מספיק שמש.
עלה לי כמה עשרות אלפי שקלים, ותוך... עשיתי תוכנית עסקית כמובן, תוך 6 שנים אני מחזירה את ההשקעה, ומשנה השישית זה הכנסה נטו. עכשיו, עזבי שבתחושה שלי, הכסף שהיה לי פנוי, ושמתי אותו, מבחינתי אני כבר מרגישה שזה הכנסה. נכון. אין לי את החשיבה היומיומית הזו של...
איזה אוקיי, כיף לראות בחשבון זה... חשמל מינוס במקום איזה.
בדיוק, מינוס ומקבלת עוד צ'ק מחברת החשמל, כי יש עודף מעבר לצריכה כן. הביתית שלי, מה שאני מייצרת יותר מהצריכה הביתית. את קולטת את זה? מטורף. אז אני נהנית כאילו מה...
ואת מוכרת החשמל למי? לחברת חשמל?
בוודאי, יש לי חוזה עם חברת חשמל. 25 שנה.
מדהים.
מדהים, כן. מדהים.
אז זה חשיבה ארוכת טווח. וזה מעולה. אז באמת אחת מהדרכים שלנו לייצר עוד הכנסה זה מהשקעות. ועוד סוגים של השקעות שיכולים לייצר לנו הכנסה, ואני מדברת כרגע על הכנסה מיידית, למשל תיק עם מניות דיבידנד. אוקיי? אמנם אני צריכה שהתיק יהיה מספיק נפוח, כדי לחיות מהדיבידנדים, אבל זה גם אפשרות. אגרות חוב, זה גם משהו שנותן לי איזשהו תזרים.
ועכשיו התשואה כבר, אפשר ב5-6% בחברות מאוד יציבות כבר לקבל הכנסה?
התנאים, המקרו-כלכליים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, אתה צודק. נכון, אפשר. זה, אף אחד לא מבטיח לנו שזה מה שישאר להמשך, אבל לנהל תיק השקעות זה באמת כבר מצריך איזושהי מיומנות, ולהתאים כל הזמן את הניירות ערך, למצב שבו אנחנו נמצאים ולתוכניות העתידיות שלנו. אז להכניס כסף מתוך השקעות זה באמת אלמנט אחד, אפיק אחד, אבל מה אם אין לי כסף עכשיו לקחת איזשהו הון עצמי גדול ולקנות נדלן?
זאת אומרת, את מדברת עכשיו על צבירת הון.
להגדיל את ההון.
בדיוק. אז גם אם אני לא יכולה עכשיו לייצר את התזרים מתוך ההשקעות שלי, כי אין לי הון גדול שמאפשר לי, הרי אם אנחנו לוקחים עוד כלל, אוקיי? כלל ה-4%, אם אני רוצה לחיות מההשקעות שלי, אני צריכה להיות מסוגלת למשוך 3.5%, 4% גג מתוך התיק השקעות שלי, כדי שהוא ימשיך לפעול, בהנחה ויש בו עדיין מנועי צמיחה להגדיל את התיק, והתיק יישאר לי למשך 10, 20, 30 שנה.
רגע, אני אשמח להסביר את זה טכנית ותגיד אם אני טועה. נניח יש לי לצורך העניין 1,000,000 שקל, אני בממוצע אעשה עליו 6-7%, כאילו ברוטו, ואם אני אמשוך 3%, התיק עדיין ימשיך לצמוח בשיעור יותר קטן, לי תוכל להיות הכנסה,
בדיוק.
והתיק יכול להמשיך לרוץ ולהפיק לי את אותה הכנסה.
למשך פרק זמן כאילו, ארוך, נכון.
התיק במובן של כמו דירה להשקעה כזה, כן.
זה יכול להיות, כן. נכון, זה יכול להיות תיק מניות, זה יכול להיות דירה להשקעה, אבל משהו שאני יכולה למשוך ממנו את ההכנסה שאני רוצה, וכל אחד והמספרים שלו, זה יכול להיות 2,000 שקלים, זה יכול להיות 4,000 שקלים, זה יכול להיות 10,000, זה 20, או 20,000 שקלים, כל אחד וכמה שהוא מכוון אליו. אבל כדי שזה יקרה, צריך להיות שם איזשהו הון.
אוקיי. Okay, אנחנו מדברים על אנשים שכרגע...
הזה, בדיוק, אז אני צריכה עכשיו להתחיל לייצר אותו. אז אחת הדוגמאות שנתנו מקודם, זה בסדר, בואו נתחיל בקטן. אז לא תחיו מהתיק הזה עכשיו, או מיידי או בעוד שנתיים, בואו תבנו לעתיד. אז תתחילו מ-500 שקלים, תתחילו מ-1,000 שקלים. כמה שאתם יכולים לשים, תשימו. אז זה מתוך השקעות. עכשיו יש עוד אפיק. אני יכולה לייצר עוד הכנסה מעצמי. מהעון האישי שלי, שאת לא אהבת שקראתי איזה עון אישי, אמרת, מיטל, מעבודה, תכלס, כאילו, מה זה עון אישי? מה את עכשיו מתפנפנת?
מהזמן הפנוי שלנו.
אבל מה זה הון אישי?
כן.
כמו שיש הון שהוא פיננסי, יש הון אנושי, הון אישי. ההון הזה בעצם אומר כמה אני טובה במה שאני עושה, ויכולה לייצר עוד כספים מהכישורים שלי, מהיכולות שלי ומהזמן שלי. כי מהזמן שלי, נכון, אני יכולה לעשות עוד ממה שאני עושה היום, להוסיף שעות נוספות, אני אקבל עוד הכנסה, אני אקבל עוד משכורת. ושוב, תזכרו, לא לקחת את כל המשכורת הנוספת, ועכשיו ללכת ולפרוק אותה במסעדות וזה. לא, תבנו את ההכנסה הפסיבית העתידית שלכם, אוקיי? תחשבו קדימה.
כל פעם שיש לו עוד לקוח.
תקשיב, לא, זה בסדר גם ליהנות. תיקח חלק, תעשה 20-80, תעשה 30-70.
זה חשבון החברה, בסדר.
אבל בסוף אנחנו רוצים להגיע למצב שבו הכסף עובד בשבילנו, הרי זה כל המטרה הגדולה. אז ההון האנושי שלי זה אומר, מעבר לכמה זמן יש לי נוסף כדי לעבוד יותר, איך אני יכולה להפיק מהזמן הזה את המיטב? איך אני אפיק את הזמן הזה מהמיטב ככל שאני אהיה טובה יותר? ככל שהכישורים שלי יהיו מושחזים יותר. אז תחפשו את הדברים שבהם אתם טובים, יש לכם תשוקה אליהם, ואנשים ישלמו לכם כסף על זה. אז זה יכול להיות מתוך מקום העבודה הנוכחי.
שזה המשולש שאת אומרת, כאילו, אם נעצור.
נכון.
שיש לנו תשוקה.
כדי שזה יהיה משהו שירוץ, כן.
אז אני אסיף פה משהו, חייבת להיות לכם מודעות עצמית.
נכון.
וזה משהו שהוא לא מובן מאליו. כי יש הרבה אנשים שהם בטוחים שהם טובים ממשהו, ואין להם את המודעות העצמית, כאילו באמת איך זה נתפס אצל אחרים.
אז זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן.
אני מדמיינת מישהי שמכינה עוגה לא טעימה או לא יפה, וחושבת שהיא עושה ממש יפה.
אז זה ייגמר מהר.
אבל בסדר, אבל בואו נחזק דווקא. בואו נחזק. תעיזו, תעשו.
אני מחזק מאוד.
לא עשית טעים, תלמד להכין טעים.
ברור, אבל ברגע שיש לך את המודעות העצמית, אתה תהיה טוב ואתה תשתפר, גם היית הכי גרוע בהתחלה.
כן, נכון.
ברור, בהחלט.
נכון.
זה כל פעם להיות פתוח למשובים מסביב. לביקורות.
ואז מזה באמת כנה.
ללמוד ולהתפתח.
לא להיות חסום לסביבה. נכון. להקשיב לאנשים.
נכון.
שיהיו כנים איתך. כן.
זה גם לא פשוט.
נכון.
שיהיה לך סביבה כנה. נכון. כי זה לא...
כי אתה צריך להזמין את המשור.
כי הם מפחדים לפגוע בך.
שהולכים כל מיני זמרים וואנבי ואתה שומע אותם ובא לך לעשות ככה. והסביבה שלהם תמכה בהם לבוא להתמודד בתוכנית. לא אמרו להם שהם לא שרים יפה.
נכון.
זה קורה הרבה פעמים. אבל בסדר, שיעיזו, שינסו, שיתנסו.
תבקשו את הביקורת הבונה. תבקשו את המשוב הזה.
מישהו שאתם באמת סומכים עליו, שבאמת תגיד לכם...
מלקוחות. במשובים, כשאנשים מסיימים אצלי את התוכנית של הפריצה הכלכלית, יש משוב, אני ממש כותבת להם, בבקשה, תכתבו לי דברים שלא התאימו לציפיות שלכם. דברים שלדעתכם אני צריכה לשפר. אני מחפשת את הביקורת הבונה, כדי ללמוד ממנה ולשפר למחזור הבא. כי אם...
ואת חושבת שהתוכנית שלך אחר כך השתפרה והשתפרה ו...
חד משמעית, כי...
והציונים עלו, נכון?
אני חייבת, קודם כל אני טיפוס שחייב כל הזמן להשתפר ולצמוח ולהצטיין. אני מאלה שהיו בוכים בבית ספר כשמקבלים 90 וזה, כן. אז אני חייבת כל פעם להיות טובה. אז אני רוצה גם כל פעם להיות טובה יותר, וזה כל פעם מחזיר אותנו להון האנושי שלנו. אנחנו רוצים להיות טובים יותר, כי ככל שנהיה טובים יותר, אנחנו גם נוכל להכניס יותר. אז זה נכון, בין אם אתם שכירים, תחשבו על מקום העבודה שלכם, הרי ככל שתבלטו יותר ותיתנו יותר ערך למעסיק שלכם, אתם תקבלו יותר הזדמנויות של צמיחה.
אז פה אני רוצה לעצור אותך, אמרת משהו מאוד חשוב, תסביר לאנשים איך את חושבת שנכון לבקש עלת שכר וגם עבד בארגונים, מישהו שמרגיש שהוא ככה ויש לו מודעות עצמית שהוא נותן, דווקא עכשיו בתקופה כזאת יחסית קשה, איך עושים את זה?
פשוט נכנסים ומבקשים, לא להתבייש בכלל, אנשים עוצרים את עצמם שנים, לא... הוא לא יאשרו לי, ויש קיצוצים, ויש זה, והיו שלבים בחיים שגם אבל, אני הייתי שם.
אבל קובעים פגישה?
אבל אם אתם יודעים... לא, זה ברור. כן. קודם כל, כל אחד והארגון שלו. אני לא יודעת, כל אחד והתרבות הארגונית, אני לא יודעת איך התרבויות הארגוניות בכל מיני מקומות, אבל המסר פה זה לא להתבייש, קודם כל לבוא ולבקש. לא קיבלת העלאה בשנה, שנתיים האחרונות, אתה יודע שאתה עובד
אומרים
טוב.
אומרים לך לא, מה אתה עושה?
הכל בסדר, לא קרה כלום. ממשיכה לעבוד, עובדת טוב יותר, מראה טוב יותר מי אני, וניגשת לפעם הבאה, ועוד פעם מבקשת.
אפשר גם לנסות לשפר את התנאים הסוציאליים, אוקיי? לעשות את זה בהדרגתיות. זאת אומרת, אם אני באה עכשיו, אני מבקשת עליה בשכר, והוא אומר לי לא, אז אני מנהלת מסע ומתן. אוקיי, אז אולי תוסיף לי ימי חופשה, אולי תגדילי את ההפרשות לפה. כאילו, ממש לנהל מסע ומתן, ולבוא גם ערוכים לשיחה הזאת, שיכול להיות לא להכל.
שזה בסדר.
שזה בסדר, נכון. ואנחנו נחליט, כאילו, אתה, העובד יחליט איך הוא רוצה להתנהל עם זה, אם הוא רוצה לחפש את עצמו בחוץ. או כמו שאמרת, הוא רוצה להראות שמגיע לו, ועוד חודשיים, שלושה, הוא יוכיח את הביצועים, וינהל את השיחה הזו שוב. הייתה לי בחורה מקסימה, מקסימה, שעובדה 8 שנים באיזשהו משרד. ולא היה לה קרן השתלמות. ואני ככה הגבתי ששמעתי שאין לה, אמרתי לה, מה, עכשיו תדרשי, מגיע לך, את 8 שנים מחזיקה לו את המשרד, את... הכל היא יודעת על המשרד. אתם הייתם צריכים לראות איך היא עוד שנייה רצתה להיכנס מתחת לשולחן ולגבור את עצמה שם, ואני ראיתי את זה, את הנוחות, והמשכתי והמשכתי, וכל כמה ימים שאלתי אותה, נו ביקשת, לצערי, לא ביקשה, לא הצליח לי על כל
הדרבון. אז את שולחת את הפרק הזה, והיא הולכת לבקש.
חייבת. דרך אגב, קרן השתלמות, זה הרבה יותר אטרקטיבי עבורכם, מאשר עוד העלאה של 5 שקלים לשעה בשכר.
לא מגיע לקרן השתלמות, הטבה...
אני חושב שזה בא מפחד של וואי, אולי קשה לו עכשיו, אם אני אבקש, אני היא חושבת על עצמה יותר ממה שהיא חושבת עליו.
אז עצוב לי.
אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, על המשפחה שלנו, על הפרנסה שלנו, כי בסוף אנחנו פוגשים את זה בחשבון הבנק. ובסוף כשאנחנו נצא לפנסיה, לא תהיה לנו קצבה מספקת. ואם אתם נותנים ערך טוב למעסיק שלכם, אין סיבה שלא. אין סיבה שלא. אז דרך אגב, דיברת מקודם, אם לא העלאת שכר, אז יש דברים אחרים. אני אוסיף עוד משהו על הדוגמאות שנתת. אומרים לכם שאי אפשר לתת העלאת שכר. לא משנה כרגע ממה לחברה במצוקת כספים, לא יודעת מה.
כן.
אין בעיה. אל תעלה לי את השכר. אני אתן לך את אותה תפוקה ב4 ימים בשבוע. לא ב5 ימים.
כן.
אל תעלה לי את השכר.
אני חושב שאם אתה אומר את זה למעסיק, הוא מתחרפן לגמרי.
עשיתי את זה. הכל בסדר. כן אפשרי.
מעסיקים שיותר מיושנים ומסורתיים, מתחרפנים.
אם אתה עובד טוב ורוצים לשמר אותך, הם ימצאו את הדרך שתישאר. אם אתה נותן ערך למעסיק, ובזכותך הוא מצליח לקדם דברים, הוא מצליח להגדיל את הרווחיות בזה.
כל זה בהנחה שאתה עובד טוב, שאתה תורם. אם אתה אחרא של עובד.
עד משמעית. בגלל זה אני אומרת, הכישורים שלנו, העונשים שלנו.
לא, אני אגיד פה משהו, סליחה, אני אקשה עלייך. הוא יגיד, רגע, עכשיו כולם מבקשו פה. מה, נעבוד רק 4 ימים במשרד?
מה זה כולם?
קודם זה כל, בעיה ארגונית.
קודם כל, אנחנו עכשיו בסביבה מאז הקורונה, שלדעתי 90% מהארגונים יש להם עובדים שעובדים לפחות יום בשבוע מהבית.
נכון, אבל זה קצת משתנה בחזרה שמחזירים את כולם למשרדים הרבה יותר ומפסיקים את ההיברידיות הזאת, כי אומרים שאנשים לא באמת עובדים מהבית.
ומה שאני קיבלתי, זה לא צריך להיות בכלל קשור לאחרים. אני טובה לך, אני עושה את הדברים שאתה רוצה, אני נותנת לך ערך מוסף, אני שווה לך הרבה יותר מהשכר שלי, אז תמצא את הדרך לתגמל אותי.
לדעתי זה הרבה יותר קשה מעלת שכר, כי עלת שכר נסגר בשקט, וזה יש לו נראות ארגונית, לדעתי.
אבל הוא לא יודע, אולי יורידו לו את
השכר. שוב, זה נורא תלוי.
לא יודע.
אין בעיה, אני מדבר פה, כאילו כן, הייתי יכול להגיד לוי דווי,
כל אחד...
זו באמת שיחה פרקטית, זו באמת שיחה אמיתית.
אז תלוי, באיזה ארגון אתה עובד? זה באמת תלוי, יש אנשים שכל העבודה שלהם זה מהבית. ואז כאילו הדבר הזה הוא קלאסי.
כן, אז הרבה יותר קל. כי היום מהבית, אז כאילו אני מוריד, ואני רק יום אחד מהבית, וזה אפשרי.
כשאני עבדתי במקום עבודה, לא היה דבר כזה בהתחלה לעבוד מהבית. עד שהקורונה לא הגיעה, לא היה דבר כזה. אבל תנסו. עכשיו, אם אתם מצליחים לקבל את היום עבודה הזה, יום חופשי מה שנקרא, בלי לפגוע במשכורת שלכם, עכשיו תראו איזה יופי, יצרתם לכם זמן.
ומה אנחנו עושים ביום החופשי הזה?
יש לכם יום בשבוע שאתם הולכים לייצר הכנסה נוספת מהכישורים שלכם. אז בסדר, נשארתם על אותה הכנסה. סבבה. היא לא גדלה ממקום העבודה הנוכחי שלכם. קיבלתם זמן. מה אתם עושים בזמן? דיברנו מקודם, חפשו את התשוקה, משהו שאתם טובים בו, משהו שיכולים לקנות מכם. תפתחו משהו מהצד. תפתחו את העסק. בסדר, זה לא יתפוצץ בהתחלה, העסק לוקח לו את הזמן, ואת שמגיעים ללקוחות,
ללכת עכשיו,
תביאו אותה עוד 500, עוד 1,000, עוד 2,000 שקל.
אתר אינטרנט, ולהתחיל להפיק כרטיסי ביקור, או איזה שהן סחורות, לא צריך כלום.
נכון.
הכישורים שאנחנו מחזיקים, פשוט למנף אותם.
וגם תוך כדי לפתח את עצמך, לרכוש עוד כישורים ולהעמיק אותם.
חייב כל הזמן. זה ההון האנושי, בגלל זה לא רק עבודה. זה ההון האנושי, כל פעם לצמוח, להתפתח, ללמוד עוד משהו. להביא את עצמך קדימה. זה גם עוד אחד מהדברים שהרבה פעמים מעכבים אנשים מאחור. אנחנו פוחדים להיחשף. אנחנו פוחדים לבקש עליה. אנחנו פוחדים להיות בפרונט. אנחנו פוחדים לפתוח מצלמה ולדבר למישהו. אבל זה חלק מהלצאת מאזור הנוחות. וכדי להתקדם, וכדי לייצר הכנסות נוספות, וכדי להגיע לחופש כלכלי, כל אחד במטרה שלו, צריך לצאת מאזור הנוחות שלנו.
ואני חייב לשאול אותך עוד משהו. נגיד אנשים שבכלל זה לא, אין להם את הדרייב הזה של החופש כלכלי וה... איך נכנסים לזה שהם לא בקבוצות הפייסבוק הפיננסיות והם לא כאילו איך להבהיר את הצורך מה שנקרא איך להדליק את זה
קודם כל אם אין להם את הצורך אז הם גם לא ישמעו אותנו עכשיו
נכון
והם גם לא יחשבו בכלל על כל הדברים האלה זה לא יהיה שם הרבה פעמים לקוחות שלי אומרים איתן המלצתי עלייך להוא ולהוא הם חייבים אותך וזה אבל הם לא רוצים אמרתי קודם כל איזה נשמות אתם תודה תודה על ההמלצות לא קודם כל אני אוהבת את החולה ללקוחות שלי
כנראה שאתה עושה משהו טוב
אבל למה זה לא יצליח כאילו זה לא מספיק להגיד למישהו תקשיב עשיתי תהליך מדהים ועכשיו קורה איתנו ככה וכי אם אותו בן אדם לא בשל בכלל לתהליך כזה ולא במיינדסט הם מבינים שזה טוב אבל הם עוד לא בשלים לבוא ולעשות את השינוי זה לא ילך, זה חייב לבוא פנימה. איך זה יבוא פנימה? כנראה צריך לקרות איזשהו משבר אצלם. צריך משהו שיזעזע את הספינה. לצערי, רוב האנשים עד שהם פועלים, זה רק שקורה להם איזשהו משהו. חבל, זה כמו אנשים שהם יתחילו אורח חיים בריא אחרי שקיבלו התקף לב. לא צריך לחכות עד שמשהו רע יקרה, כדי להתחיל להתנהל נכון. זה קשור לזוגיות, זה קשור לפיננסים, זה קשור לבריאות שלנו, כל דבר. אז יש כאלה שצריכים לקבל את הקפה, כדי להגיד, אוקיי, הנה, עכשיו אני כבר במינוסים ובחובות וזה, ואז אני אומרת להם, חבר'ה, יותר קשה עכשיו, בדיוק.
כי אין לך מה, אין לו להשקיע בכלל, אתה בחובות.
אני רוצה שניתן דוגמאות פרקטיות, ממש, עכשיו, שמי שמאזין יכול להגיד, וואלה, אני מתחבר לזה, ואני יכול מחר להתחיל לעשות את זה.
אני אתן לכם דוגמאות של לקוחות שלי. לא, באמת, יש לי לקוחות, אני מאוהבת בהם. סיימנו את איזה מחזור, נראה לי מחזור 6, סיימנו את מחזור 6, אחד מהמפגשים היה, דיברתי על הנושא הזה של הכנסות נוספות, הבאתי כל מיני דוגמאות, בעיקר הבאתי דוגמאות מהדיגיטל, כי היום בדיגיטל הרבה יותר קל, אבל בסוף הדוגמאות רק צריכות לגרות לנו את המחשבה, וכל אחד שיקח את זה ככה לעולם שלו. הם גרים באזור של, אזור נורא חם, באזור המעיינות, ואחד מהדברים שהיו חסרים שם על המשפחות עם הילדים, זה איזושהי פעילות בקיץ עם מים. המדהימים האלה עשו סקר שוק, בדקו האם יש מתקנים מתנפחים עם מים באזור.
מהמם.
ראו שאין, אמרו בונה, אנחנו נקנה מתקן, נזכיר אותו, ובוא נראה איך זה יתגלגל.
מדהים.
עכשיו אני מרשה לעצמי לספר את זה, כי הם גם סיפרו את זה במפגש שהוא הוקלט, והם הרשו לי אחר כך לשתף את זה, אז אני מרשה לעצמי...
מפגש לסיפורי הצלחה כזה, את עושה גם.
זה לא הייתה הכוונה, אבל כן, הכוונה הייתה שבוגרים ישתפו בדרך שלהם, וידרבנו אחד את השני להמשיך לעשות פעולות, וצילמנו גם את המפגש הזה. אז הם סיפרו שהם הגיעו למצב שבו הם מעסיקים בני נוער, והבני נוער לוקחים את המתקנים ומתפעלים אותם, והם רק עונים לטלפונים, והם עכשיו התפתחו, ועוד מתקן ועוד מתקן, ועוד עצם הרגפן מתוק וכל מיני דברים כאלה, והם ממשיכים לעבוד במשרות שלהם, והם אומרים, איתן, אנחנו זוכרים מה אמרת לנו, אנחנו לא לוקחים עכשיו את הכסף, ועושים כאילו את זה, אנחנו לוקחים את הכסף ומפתחים, כרגע מפתחים את העסק, אז הם קונים עוד מתקן ועוד זה, אבל זה חלק מההשקעה, כי אנחנו מפתחים את העסק, מגדילים אותו, מייצרים עוד תזרים שהוא יותר גבוה, בסוף אנחנו נגיע למצב שבו יש לנו רווחים הרבה יותר גבוהים, נפנה אותם גם להשקעות אחרות, נפנה אותם גם להרמת האיכות חיים שלנו בהווה.
שלום, בוא תראה. בוא נעשה גוגל קטן, כמה עולה, מתקן מתנפח. קודם כל, מתקן כזה של סוכר, מתוק, 1,500 שקל עולה. כמה אתה, אתה יכול להפעיל אותו? בעיקר אם אתה ביישובים קהילתיים כאלה. ואם
פתחת
העסק
גם הכל מוכר.
כן. בעיקר אם אתה ביישובים קהילתיים כאלה, אז אתה בחגים, ביום העצמאות וזה, בערב אחד אתה עושה לא מעט כסף. ושוב, אנחנו לא מדברים פה עכשיו בהכרח גם על באמת עכשיו משהו שאתה מתחייב יום-יום אליו. זה יכול להיות באמת...
כן, אין לך שכירות, אין לך תפעול.
כמה עולה? מתנפח.
בואי נהיה שמרניות. 4,000 שקל?
אני חושבת
משהו
שזה
גדול, ענק, בומביסט, משהו בומבסטי,
כן, לא, כן. אני באמת ככה להביא לחצר עכשיו ליום הולדת.
כלום.
להזכיר?
2,000 שקל, לא. מתנפח כזה חמוד עם הגלשה, עם מים, עולה 2,000 שקלים. אתה מזכיר דבר כזה? בוא נהיה...
300-400 שקל.
300 שקל.
בדיוק.
2,000 חלקי 300.
6-7 השכרות.
6 השכרות, 7 החזרת את ההשקעה, נשאר לך עכשיו, עכשיו גם כמו שהיא אומרת, אתה גם אפילו לא חייב בעצמך להביא. הילד של השכן בן 18 בבית,
בדיוק.
מסיע את זה עם המשאבה, אתה נותן לו 40 שקל על זה.
והוא שמח, הוא מכניס.
אתה מבין?
ואתה גם מכניס אותו למעגל.
אתה מבין איך אפשר לייצר הכנסה רק עם חשיבה מחוץ לקופסה. זהו. ולא צריך פה כישורים, הייתה לי. דיברנו על כישורים, תשוקה, לא צריך פה לא תשוקה למתנפח ולא כישורים.
נכון, אם אתה
צריך
להשאיר את זה.
לאט לאט, אתה מפתח חוש עסקי ו...
נכון,
ולדעת, מחירות קצת, שיווק.
נכון, ואתם יודעים מה גם אפשר? אם יש לך ילד בן 18-19, לתת לו לעשות את זה. אם אתה רוצה גם ללמד אותו קצת על עבודה.
חד משמעית.
ושהוא יפרפר גם וייסע ויביא בלי לשלם להם. קיצור, יש פה... משהו שמתחת לאף שלנו, רק צריך כמו ששיעורים פרטיים, גם יכולה להיות נערה בת 16 שטובה במתמטיקה, והיא תלמד עכשיו את הילדים בסביבה.
להכין אוכל ביתי.
או אישה.
מלא אנשים היום מחפשים שבשלו להם.
נכון, אני מחפשת כל הזמן. עוד לא מצאתי את זה שאני ככה בתשוקה לאוכל שלו. איש או אישה, אמרתי נער, נערה, גם אדם מבוגר שטוב בחשבון, באנגלית, בכל מיני מקצועות, יכול ללכת ולהוסיף לעצמו בשעה ביום, ללמד ילד אחד ביום, מגדיל את ההכנסה. ועוד פעם, יש את האפשרות שבאמת זה ילך להשקעות, כמו שהיא הציעה, שזה הכי טוב. יש אנשים שזה גם ישמש להם כהבראה, רגע, כי הם לא סוגרים את החודש לפעמים.
הבראה, את מתכוונת כאילו, שזה יהיה
כסף חופשה כאילו? להיות עם הראש מעל המים מבחינה כלכלית.
את החשבון בנק שלהם, זה הכוונה. שהם במינוס, והם צריכים רגע הכנסה נוספת בכדי להתאזן, כי הם לא מצאו את הדרך לצמצם.
אבל הם
יהיו
חייבים
לעבור
איזשהו ליווי כלכלי, כי הרגלים שלהם לא נכונים.
נכון, נכון, כנראה.
יש הבדל אם אנחנו נמצאים באמת בנקודה שאנחנו צריכים כרגע תהליך הבראה, כדי לצאת מאיזשהו משבר, ממינוסים, מהלוואות וזה, ואז נכון, אין מה לעשות, אני אעבוד עוד שעות, אני אעשה מה שצריך. נתנאל פעם אמר לי, נתנאל בעלי.
בדיוק, זה
כזה. הוא אמר לי, מיטל, אם נגיע לשלב, אני אפילו לא זוכר לפני מלא שנים, גם אם נגיע לשלב שבו אני אצטרך לעבוד בזבל, אני צריך לקום ב-4 לפנות בוקר לחלק עיתונים, נעשה משהו.
אחלה, הכנסה יש בזבל. כן, אחלה, הכנסה, חבר'ה שלא טיטו, הם מרוויחים 5 ספרות.
נו כן, בגלל דמי אילבון.
5 ספרות הם מרוויחים ושעתיים של עבודה.
כי זה עבודה בזבל.
ומה את חושבת? אני מכירה מישהו שעובד בזבל, והוא אחר כך קורע את התחת בעוד משהו.
אז זה הייתה הכוונה.
וואי, יש לו מתנפח.
גם אם אני אצטרך לעבוד עוד שעות מסביב לשעון.
הוא מטורף, הוא עובד קשה בטירוף.
בואי תראייני אותו, זה
אולי באמת. יאללה, אולי באמת. תקשיבו, עובד מהבוקר עד הלילה, הוא נהנה מזה. ואני רואה אותו בחוג של הילד, וכאילו באמת.
אבא מעורב וגם מפרנס איתו. כן. יפה, כל הכבוד, זה השראה.
הם אלופים בהכנסה נוספת. כל מה שאני מדמיינת הם עושים. מדהים. כן, גם היא עשתה את האריזות יום הולדת האלה בבלון. מכירה? שאת מנפחת בלון ומכניסה בפנים דברים.
מדהים.
היא עושה את זה בבית, בנוסף לדיי ג'וב שלה. כאילו, וגם יש להם מתנפח שהם מזכירים, וגם הוא עושה גם עבודות כפיים.
אבל מה מאפיין אותם? ותראי מה אמרת מקודם, והוא אוהב את זה והוא מאושר מזה.
כן.
אם אני ניגשת לזה בקטע של, "Oh my God, עכשיו אני צריכה עוד עבודה, ואין לי כוח, והחיים לא טובים אליי," וזה לא ילך.
נכון.
ברור, אתה צריך מיינדסט של שפע ומיינדסט של הצלחה.
ומיינדסט של, אוקיי, זה מה שאני עושה, ואני עושה את זה בכיף, ואני עושה את זה כדי להרים את רמת החיים שלי, בין אם בהווה ובין אם בעתיד, ואני עושה את מה שצריך.
מדהים. זה, כן, זה...
כשהתחלתי את הדרך שלי, עבדתי משרה מלאה, פתחתי את העסק מהצד, הייתי עובדת עד 12 בלילה.
וואו.
מגיעה הביתה ב-4-5 אחרי צהריים, יושבת עם הילדים שעתיים שלוש, אחר כך יושבת מול המחשב, ועובדת עד 12 בלילה.
וואו, ולא היית כאילו עייפה ככה ב...
הייתי עייפה, בסדר, אבל היה לי חזון, היה לי מטרה. אז אני עושה את מה שאני עושה.
בוא נדבר קצת על נכס דיגיטלי. זה משהו שאנחנו שומעים הרבה על האפשרות של להגדיל הכנסה באמצעות נכס דיגיטלי. בואי נדבר על זה. מה זה אומר?
אז יש לך למשל את ערוץ יוטיוב שלך, ועכשיו יש לך גם את הפודקאסט החדש. אז זה כבר עוד שני
נכס... נכון.
היוטיוב הוא מימים ימים, ועכשיו הפודקאסט זה עוד נכס דיגיטלי נוסף, שהוא גם ייצור לך הכנסה.
נכון. כבר יוצר.
וואו, באמת? אז זה מדהים. כמה, 15 פודקאסט?
יש אנשים שדרך הפודקאסט הכירו אותי, ולא דרך היוטיוב, והייתי ממש בהלם, כי הפודקאסט הוא ממש בחיתולים. אז זה היה יפה.
אבל יש אנשים שבכלל לא נכנסים ליוטיוב.
נכון.
פשוט לא נכנסים. אני נמנעת מלהיכנס ליוטיוב. כל הפרסומות מעצבנות אותי, אני... שולחים לי שיר... מישהו, חברים, שולחים שיר יפה ביוטיוב, אני מחפשת אותו בספוטיפיי.
באמת?
רק לא להיכנס ליוטיוב.
גדול.
כן?
גדול.
טוב, זה הרגלים שלנו.
אז זהו, מה שבאתי להגיד זה שיש לך את הנכסים הדיגיטליים שלך, ואת מרחיבה אותם אפילו, ועדיין יש לך זמן. כן.
נכון.
אז תסבירי.
אז בואו קודם כל נסביר ככה בגדול מה זה נכס דיגיטלי. נכס דיגיטלי זה משהו שבעצם יושב על הפלטפורמה האינטרנטית, ויודע לייצר לי הכנסה בצורה כזאת או אחרת. זה יכול להיות ערוץ יוטיוב, זה יכול להיות פודקאסט, זה יכול להיות קורס דיגיטלי, זה יכול להיות חנות אונליין, זה יכול להיות ספרים דיגיטליים. יש הרבה מאוד דרכים היום להרוויח דרך הדיגיטל. אני חושבת שהרבה מהמתעשרים החדשים בעשור האחרון זה דרך האינטרנט קרה. בלוגים למיניהם, אתרים.
גם שיתופי פעולה. דרך, אני מייצר איזשהו תוכן בדיגיטל ומוכר אותו אחר כך לצד שלישי, לידים, דברים כאלה.
דרך הנכסים הדיגיטליים, אני יכולה בתוכם לשלוח עוד זרועות של להגביר את ההכנסות מהם. נכון, למשל, ערוץ יוטיוב, הנה בוא ניקח למשל את כל המכשירים שיש פה, נגיד, ועכשיו אתה פותח ערוץ יוטיוב, שבו אתה מדבר על איך להקים פודקאסט, ואתה מביא כל מיני דוגמאות, תשתמשו במיקרופון הזה, במיקרופון הזה, שם למטה.
במעט זמן שנשאר לי, אז כן.
שם למטה, לינק אפיליאט. אתם יכולים לקנות את המיקרופון הזה, מהחנות הזאת והזאת, גם אתם תקבלו הנחה, גם אני מקבל לינק אפיליאט. ווין, ווין, ווין. אתם זוכים באחלה מיקרופון, במחיר טוב, גם אני מתוגמל מזה בדרך, וגם החנות.
בטח, אפילו יש חנויות שיתנו לך את המיקרופון במתנה, רק שתמליץ שם.
בדיוק. אז עושים את זה עם כל מיני מכשירים כאלה, תחשבו.
וגם אתה מתמקצע.
יאללה, ברור, תראה כמה ציוד יש לך פה.
סיפרתי לך, אני נוסע על החנות הזאת.
תציע לו.
יאללה.
תן לו קרדיט, בכיף.
עושים את זה עם טלפונים, עושים את זה עם מצלמות, עם מלא דברים.
הנה, עכשיו קניתי את ה...
הסלב חיים מזה.
כן?
כן.
אז דרך הנכס הדיגיטלי, חוץ מלהרוויח ממנו, אני יכולה לייצר גם שיתופי פעולה כאלה באמת, ולהגביר את ההכנסות משם. אני יכולה להביא חסות, אוקיי? אם תראו, בארץ זה יותר קשה, כי הקהל פה מצומצם, אבל אם תסתכלו על ערוצי יוטיוב גדולים בחול, שפונים לקהל בינלאומי, לפעמים באמצע הסרטון הם עוצרים את זה, ואומרים, יש לנו חסות מי... סתם אני עכשיו ממציאה,
כן,
אוקיי?
כן, יש גם פודקאסטים שאומרים, הפרק בחסות, ככה וככה.
זה. ו... אז חברת סאנו, אוקיי? סתם זה, לא המלצה. לא רוצה ללכת לקנות את המוצרים של סאנו. סאנו מסבסדים את הפרק הזה, ויש להם מוצרים כאלה וכאלה. 10 שניות מדבר על אותה חברה שנתנה חסות, וממשיך הלאה.
כמו שברדיו עושים, כאילו, פשוט לקחת את זה לעולם
כן,
הפודקאסט.
כן, אבל אני חייב פה להעיר
את זה. אני יודעת שאתה לא...
הערה מקצועית. אני רק רוצה להגיד, בכל מה שקשור בחסויות ופרסומות, התוכן אסור שהוא יפריע מאוד למאזין. הוא חייב להיות כמה שיותר נייטיב, חייב להיות זורם, ושהמאזין ירגיש גם מתוך התוכן הזה שהוא מקבל איזשהו ערך. אז אם סתם נתת את הדוגמה של סאנו, והנה, הם הרוויחו פה פרסומת חינמית, אבל נמשיך איתם.
אני סתם אפילו לא יודעת איזה מוצרים יש להם, כן?
בכיף, בכיף. אני חושב על מוצרי ניקיון. אז איך להשתמש יותר נכון במוצר הניקיון הזה והזה, ומה צריך לעשות? לתת את הערך מתוך המוצר. כי אם זה לא יהיה ככה, אם זה יהיה בגישה של פרסומת, בוא נציק, זה יפגע בך.
אז תלוי באיזה פלטפורמה. כי אם תיקח למשל, קח קבוצות פייסבוק. דרך אגב, גם קבוצות פייסבוק היום זה נכס דיגיטלי מטורף. אנשים הגיעו לקבוצות של עשרות אלפים ומאות אלפים. עכשיו בוא ניקח קבוצה שהמטרה שלה היא לעזור לנשים או לאמהות או לא יודעת מה, לעשות את הבית יותר יפה, יותר אסתטי, או נמשיך עם הדוגמה של הניקיון. והדברים היחידים שהם יעלו שם זה רק המלצות על המוצר הזה והזה, תראו איזה יופי הוא ניקה, שאני אשפשף, והנה לינק תקנו, או קניתי את, לא יודעת, את הציץ הזה, הזמנתי אותו, לא יודעת מאיפה, הנה לינק תקנו. זה יהיה נטו אנשים שרוצים לקנות את הדברים שמפורסמים.
ויותר מזה, אתה יכול לשלב בנכסים דיגיטליים, אתן דוגמה, השבוע, או לפני שבועיים, עלה הפרק הראשון של פייסבוק ישראל. יש להם עוד פודקאסט על פיתוח ועוד פודקאסט חדש. הם יצאו באסטרטגיית הפצה מטורפת, העיפו את הפודקאסט להם לראש הרשימה של הביזנס, עקפו את חיות כיס. מי שכאילו קצת מבין בזה, אני טיפה אנגיש את מה שאני אומר, זה כאילו אתה עוקף עכשיו את ערוץ, פתחת ערוץ יוטיוב, וברנטינג שלך אתה עוקף את ערוץ 12. זה כאילו, זה במובן, זה מטורף.
מטורף.
כן, הם עשו את זה, כי היה להם איזושהי, היה להם את הפלטפורמת הכוח. אז אם מישהו שיש לו קבוצת פייסבוק, גם הקים פודקאסט, הוא עף לקהל אורגני חדש ומטורף. זאת אומרת, אם הוא עושה קומבינציה, הוא משיג סינרגיה לא מהעולם הזה.
מדהים.
טוב, חברים, אני רוצה שנסכם את המפגש המדהים הזה, וככה באמת, עוד פעם, דיברנו כל כך הרבה דברים מדהימים, שאפשר לתמצת אותם 1, 2, 3, 4. אז אמרנו שאפשר להגדיל הכנסות, באמצעות בעצם העבודה הנוכחית שלנו, שזה לגשת למעסיק, לבקש ממנו העלאת שכר, לבקש ממנו שיפור של התנאים הסוציאליים, נראה לי כל
שעות,
כך פשוט.
עוד שעות, קידום בתפקיד, בין אם זה היררכית ובין אם זה רוחבית.
או פחות שעות
וליצור לעצמכם זמן לעסק מהצד.
מדהים. או אם יש לנו איזשהו און, אפילו ראשוני, לא צריך להיות עכשיו מאות אלפי שקלים, זה יכול להיות 50,000-100,000 שקל, לראות איך אנחנו משם מצמיחים לנו איזושהי הכנסה פסיבית. אני נתתי את הדוגמה של הגג הסולרי, שזה 10,000 שקלים. יכולה להיות דירה להשקעה עם משכנתה. Mm-hmm. את נתת דוגמה משוק ההון, נכון. של אגרות חוב ודיבידנדים שאפשר לייצר מהם הכנסה לתוך הבית. זה צריך ללמוד את זה, צריך ללכת לאיש מקצוע.
חייב, חייב. חבר'ה, לא להתקמצן על השכלה פיננסית ועל שימוש באנשי מקצוע לאורך הדרך.
יש אפשרויות, צריך חשיבה מחוץ לקופסה, ולא לפחד.
נכון.
לא להגיד, אני לא מבין בזה כלום, אני לא יודע, ואז אתה נשאר...
תקיפו את עצמכם איזושהי סביבה תומכת.
כן, כן. יש כל כך הרבה אפשרויות, אנחנו יכולים להיות פה.
זה אפשרי, עושים את זה, המשיכו לעשות את זה, אתם גם יכולים להיות חלק מזה.
בדיוק. יאללה, יקום אריה למעשים.
מדהים. אז אני חושב, יצא מפה פרק ממש פרקטי, ולא לא סיסמאות, כאילו ממש פרקטיקה. קח דף ותעשה.
פתחו גונגל, תראו כמה עולה מתנפח, תראו כמה עולה זה של הסוכר, של הפופקורן, תלכו לירידים, תעשו ביישוב שלכם. במרכז המסחרי סתם מותר ללכת סתם למרכז מסחרי למכור פופקורן?
תבדקו.
תבדקו דברים עם העירייה, תבדקו.
פשוט לחשוב מחוץ לקופסה. תודה רבה רבה. אז מיטל
נתיב, מייסדת נתיבי הכסף. בוגרת תואר שני מנהל עסקים, יועצת לכלכלת המשפחה, ובעלת ערוץ היוטיוב הגדול בישראל להשכלה פיננסית, וגם עכשיו הפודקאסט, נתיבי הכסף.
נתיב האושר.
נתיב האושר, סליחה. למה אני לא
פה? כי היא מדברת על כסף.
כן, כן.
שמביא לאושר.
אז כן, נתיב הכסף, נתיב האושר. אז היה פרק מדהים.
תודה רבה.
תודה רבה לך,
ימית. תודה על האירוח.
תודה רבה, שואם.
ימית, הזמינה. כן, אז...
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.